ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והפעם אני הולך לעשות פודקאסט קצת שונה. אני הולך לעשות פודקאסט קצת שונה בגלל שהוא... הוא לא במדויק מדבר על השקעות, והוא לא במדויק מדבר על כלכלת משפחה, והוא לא במדויק מדבר על העשייה בתחום ההשקעות, בתחום הכסף. אבל אחרי ניסיון של אני כבר שנה וחצי בתוך העולם הזה, והרבה שנים במקום אחר, אני בא לדבר על איך אנחנו נבנה את הקשרים שלנו, איך אנחנו נבנה את העיסוקים שלנו, איך אנחנו נבנה את הדרך כדי שבסופו של יום נוכל להגיע לרווחה הכלכלית ולבנות לעצמנו את הדרך הנכונה. והבן אדם הכי נכון לעשות את זה היה משה חרלובסקי, שהוא מוביל את ביז מייק ביז, את העסקים עושים עסקים, שכולנו כל הזמן שומעים, הרי בכל פודקאסט בזמן האחרון אני אומר, תכירו את אלכס, תכירו את הנבר, תכירו את כולם, שאותם הכרתי בעסקים, זאת אומרת, הנה, נוצרו לי קשרים עסקיים. אז תודה רבה, משה, שפינית הזמן, ומצאת את הזמן לדבר איתי, אני יודע שאתה איש עסוק.
תודה לך, איזה כיף להיות פה.
אז בוא תספר לאנשים, אתה יודע, לא כולם, לא כל מי שנמצא אצלי ב... פודקאסטים או בזומים, יודע, א', יודע מה זה נטוורקינג, ולא יודע בכלל מה זה ביז מייק ביז. שומעים את זה עכשיו כל הזמן, אז עכשיו גם הזדמנות שהם יבינו מה זה. ואני חושב שמשם נזרום, ואנחנו נבין איך העולם הזה יכול ליצור את הקשרים, יבינו איך פתאום כל מי שבביז, בפגישות אחרי, אני מכיר הרבה אנשים, אבל פה יש לי את ההזדמנויות. אז בוא תספר להם, מי זה משה חרלובסקי? ומשם נזרום מי זה ביז, מה זה ביז, okay. ונתקדם קדימה.
אחלה, אז נתחיל בהיכרות איתי. אז כמו שאמרת, משה חרלובסקי, אני בעצם יזם אינטרנט כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, בערך, אני היום בן 43, אז בערך מגיל 20, אני ממש עוסק ביזמות אינטרנטית. אפילו בזמן הצבא הייתי יזם אינטרנט.
מה זה יזם אינטרנט?
יזם אינטרנט זה אומר שהייתי הולך למפקדים בצבא, והייתי אומר להם, אפשר לשפר, אפשר לייעל, ובסוף פשוט הייתי עושה תוכנות בצבא לבסיס שלי, אחד הכי גדולים בצהל, תל נוף בחיל האוויר. ממש הייתי, כמו הקמתי מעין סטארט-אפ בבסיס שלי, 5,000 חיילים, הקמתי שם תוכנה שמנהלת את כל התיקונים של המטוסים, הקמתי תוכנה לניהול תורנויות, הקמתי תוכנה לניהול כל ההיסעים, שמי שיודע זה תחנת המוניות הכי גדולה בצהל, ועשיתי כל מיני דברים גם בצבא, שהם בעצם יזמויות שאני אוהב לקחת דברים ולראות איך אפשר לשפר אותם בעזרת מחשב. וזה משהו שמלווה אותי המון 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 שנים.
היית רק בסדיר שם או שהיית גם בקבע?
הייתי אמור לעשות קבע, אבל השתחררתי.
אז אחר כך אני אספר לך את הקשר שלי לתל נוף. יש לי... גם לימדתי שם, עשיתי הרצאות שם. לטייסים ולצוות, אבל גם יש לי משהו מהצבא, אז אני אספר לך אחר כך בארבע עיניים.
אז עשיתי קבע שם החודש, שבחודש הזה הכשירו אותי להיות מדריך של צוות אוויר ואנשי קבע, גם על מחשבים, אבל בעיקר השאירו אותי, כי היה מישהו שצריך לתחזק את הדבר הזה, היה לי שם צוות בסוף, הבינו שבעצם נתנו לחייל, עם, בסוף הביאו לי 5 חיילים, הייתי רוצה וממש הקמתי סטארט-אפ בתוך בסיס של חיל האוויר. למדתי לפני, הנדסאי תוכנה, קיצור, באתי מהעולם הזה וכל הזמן חשבתי איך אני יכול לשפר דברים. וגם כשהייתי בנטוורקינג, חשבתי איך אני יכול לשפר את הדבר הזה. ובעצם על בסיס השיפור הזה הבנתי שאפשר לקחת את המקום הזה של הפיזי, אפשר לקחת אותו לאינטרנט. ומה שעשיתי זה פלטפורמה אינטרנטית שמאפשרת חיבורים בין בעלי עסקים בכל הארץ, אז גם גייסתי כסף ועשינו את אותו דבר גם בשוודיה ובאנגליה, ובאמת פתחנו קבוצות נטוורקינג. הייתי בשוודיה בערך...
מתי זה אז?
בשנת 2011.
אוקיי.
אז פתחתי את ביז מקביז ב-2008, מאי 2008, תוך שנה גייסתי לפי שווי של כמה מיליוני דולרים, הלכנו לשוודיה, בעצם הזכיין שלי השוודיה, אחרי מסע ומתן ארוך, פתחנו בשוודיה כמה עשרות קבוצות של נטוורקינג, אבל מה שקרה זה שזה פשוט נהיה פיזי מדי שם, וגם באנגליה. הכל נהיה פיזי, והיה מאוד מאוד תלוי בי, ואז עשינו בק-אוף חזרה לישראל, תיקנו פה את המודל העסקי שהיינו, ובעצם מאז אני מתמקד בישראל, כאשר הקורונה... סוף סוף הקשים את החזון שלשמו בעצם פתחתי את ביז, להעביר את הנטוורקינג שיעשה מאוד מאוד וירטואלי גם באונליין. אז היום בעצם בביז מקביז מאז הקורונה יש למשל מערכת של מפגשים של אחד על אחד שהיא אונליין שמשתמשים בה בטירוף, אני מדבר איתך על...
יושב מולך אחד המשתמשים.
איזה 2,000 פגישות בחודש יש במערכת הזאת.
אין לי 2,000, אבל יש לי לא מעט.
אז זהו, אז יש המון 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 אנשים משתמשים בה, ובאמת בכל רגע נתון יש איזה 10 פגישות באוויר שנפגשים, וזה משהו שלא הפסיק גם כשהקורונה קצת נרגעת, אז זה לא מפסיק, פשוט אנשים אוהבים להיפגש והזום מאוד מאוד מתאים לזה. מעבר לזה יש שם קבוצות שהן גם פיזיות, גם היברידיות, זאת אומרת נפגשים פעם באונליין, פעם באופליין, וגם קבוצות שהן אונליין לגמרי. כל אחד מה שמתאים לו.
ספר להם על הקבוצה כן. שלי, אני שייך לקבוצה.
אתה נמצא בקבוצה שהיא רק אונליין, רק קבוצה אונליין. מצוינת, די עם אחד מהמובילות בביז, עם אנשים מצוינים. מצד שני, הנה, אתה עושה את הפודקאסט הזה, ואתה, אני למשל עושה את הפודקאסט שלי אונליין, ואתה עושה אותו פיזי, כי אתה מאוד מאוד מאמין
בה. ספר לאנשים איזה פודקאסט יש לך, שאנשים גם יכירו את הפודקאסט, שישמעו אותו. אני מפרגן לאנשים שעושים פודקאסט טוב, ואתה יודע שאני הקשבתי וגם העברתי חיירות, תוך כדי.
נכון, לגמרי.
כן, אני חושב שזה ככה צריך.
אז הפודקאסט הוא BizTalk.co.il, בעצם שם אנחנו מדברים על כל מיני נושאים עסקיים, יש ממש יחידות לימוד, יש יחידה על נטוורקינג, יש יחידה עכשיו על מיינדסט, שגם שם כמעט יש איזה 10 פרקים בכל יחידה כזאת, ואנחנו עכשיו מקליטים יחידה על מחירות, עוד מעט יחידה על שיווק, התנהלות פיננסית, ממש כל פעם אנחנו נוגעים בעולם העסקים הקטנים, העולם העצמאים, לוקחים כל פעם ועושים יחידת לימוד.
אז אתה יודע, אז אתה כל הזמן אומר את המילה נטוורקינג. ואתה יודע, אנשים שומעים את זה. הרבה יודעים מה זה, אבל המון לא יודעים מה זה. אנשים לא מודעים למילה הזאת, ומה המשמעות שלה ומה העוצמה. מה זה נטוורקינג?
בוא רגע נלך. יש לי הגדרה ברורה לזה, אבל דווקא אותה אני בוחר לא לשים פה. אני, כל אחד יש לו את יודע מה זה שיווק מפה לאוזן. הרי זה הבסיס של הבסיס של שיווק שקיים ever. שיווק מפה לאוזן זה עדיין השיווק הכי טוב שקיים, לא משנה אם יש לך רשתות חברתיות או כל דבר אחר. שיווק מפה לאוזן בעצם מביא את הלקוחות הכי טובים שיש לך לעסק, זה שיווק על ידי המלצות. העניין הוא ששיווק מפה לאוזן זה משהו שאתה צריך ללמוד לנהל אותו, כי אתה בדרך כלל בשיווק מפה לאוזן, מה קורה? מישהו שם מדבר עליך, ואז יתקשרו אליך, אגיד, הוא סיפר לי על העסק שלך, הוא סיפר לי עליך, אוקיי, מישהו המליץ עליך איפשהו. ככל שיש יותר אנשים שממליצים עליך, ככל שיש יותר אנשים שמתחברים לחזון שלך, אז אתה בונה לעצמך רשת יותר גדולה של אנשים שנמצאים שם, ובעצם עושים למען העסק שלך, בלי שאתה יודע.
השאלה, אתה יודע, וזה, יש לי, אתה יודע, אני גם אגיד דברים שאני חושב, כן, אבל השאלה, אלה שעושים, אתה יודע, הרי אני, רוב השיווק שלי הוא פה לאוזן היה, לפני הפודקאסטים, לפני ביז, וזה היה, הפה לאוזן, זה היה אנשים שחוו את השירות שלי, זה אנשים שהעבירו אותם הלאה. השאלה אם זה רק הדבר הזה, זה רק אלה שחוו אותך ממש פיזית.
לא, אתה לא צריך לחוות, כי אם אני מכיר מישהו שחווה אותך, אוקיי, ואני סומך עליו, אין לי שום בעיה להמליץ עליך. מעבר לזה, אני אף פעם לא ממליץ על בן אדם אחד. זאת אומרת, אם עכשיו חבר שלי צריך, לא יודע מה, עורך דין, אני ממליץ לו על 2-3, שאני יודע שהם טובים, אבל אני יכול להיות לא התנסיתי איתם אפילו באופן אישי, ואני אומר לו, בוא, תבחר אחד מהם. אוקיי, אני לא מכיר אותם באופן אישי, תבחר אחד מהם, דבר איתם. המון המון יש פה עניין של כימיה, יש פה עניין של לומר, אוקיי, זה מתאים לסוג העסקה שאני רוצה, ואז בעצם יוצא מצב שהחבר שלי בוחר.
אני עכשיו לא חושב שזה רק העסקה, סליחה שאני עוצר אותך, זה גם צריך להתאים לסוג של הבן אדם שאתה.
נכון.
לא כל בן אדם יודע להכיל כל בן אדם.
לגמרי.
אתה יודע, לי היה עורך דין שנעזרתי בו, שהפסקתי להיעזר בו, בגלל שהוא לא התאים, הוא היה מקצוען ברמה הכי גבוהה, אבל הוא לא התאים באופי לאנשים.
ללקוחות שלך.
אנשים היו צריכים אחד שיחייך אליהם, וזה, הוא היה נהדר, רק הוא היה קשוח. אז גם זה.
לגמרי, בטח, צריך להתאים. בגלל זה אמרתי, כימיה זה אחד הדברים הכי חשובים לעסקה. לפעמים אתה יכול להיות פחות, אתה יודע, לא יודע, עורך דין שפחות מבין במשהו, אבל אם יש כימיה בינך לבין הלקוח, זה הדבר הכי חשוב. אגב, אני למשל בוחר עורכי דין, שנגיד בעסקאות נדלן, אני רוצה כאלה שלא באים לפוצץ העסקה. זה משהו שמאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, שהם באים, הם מבינים גם את הצד השני. זאת אומרת, הם לא תמיד רק לטובתי, אלא הם מבינים שאם הם יכולים לפוצץ את הדברים קטנים, את העסקה, ושאם אני רוצה אותה, עכשיו, סתם לדוגמה, עשיתי חוזה שכירות פה למשרדים. כאילו אמרתי לעורך דין שלי, שמע, אני סומך עליך, אני לא רוצה, אני רוצה את המשרד, אל תפוצץ לי אותו על דברים קטנים, שזה תשאל אותי לפני שאתה נכנס איתן למלחמות, ובאמת ככה היה. והוא סגר את זה, שני עורכי דין בסוף התחבקו. כי הם הבינו שוואלה, יש פה מישהו ששומע, וזה הוגן לשני הצדדים.
אני יכול לספר לך בעניין הזה, בכל זאת, אני בענייני חוזים הרבה, שבניתי פעם, סיפרתי לך שבניתי בבשרת 8 קוטג'ים, והיה לנו עורך דין, שבאנו לסגור עם חברת הבנייה. והוא היה כזה אגרסיבי וצעיר.
עוד ואלה.
והוא סגר חוזה של 60 עמודים. ואנחנו מגיעים לדון עם העורך דין של הצד השני ועם הקבלנים. ואני הרגשתי לא נוח עם החוזה הזה, ושהרגשתי שזה בן אדם שהוא לא יכול להזיז את הצוואר. שאם הם מזיזים את הצוואר, הם עשו חריגה. באיזשהו שלב, שהבנתי שזה הולך כבר לכיוון לא טוב, קמתי, והתחלתי למחוק סעיפים, והוא התעצבן, אבל אני בא לבית, ועשיתי את הכל, נכון שזה יישמר, אבל שיהיה קצת מרחב מחייה.
לגמרי.
אז אתה אומר פה דברים כל כך נכונים, ושאנשים לא מודעים לזה.
כן. בכלל, בעסקאות, כאילו צריך... אתה יודע, אומרים שמסע ומתן טוב, זה מסע ומתן שאף אחד לא מרוצה. אני אומר לעשות מסע ומתן שכולם מרוצים. זאת אומרת, אם יש עכשיו, לא יודע מה, עסקת נדלן, אתה צריך גם לדאוג שהצד השני יהיה מבסוט, לא לשחות.
עסקה שאין בשני צדדים מרוצים, היא לא עסקה.
כן.
זה אחד הדברים, זה הבסיס להצלחה, וזה אחד הכללים, הרי אני גם מלמד מסע ומתן, וגם עשיתי פודקאסט עם אמיר מביז על מסע ומתן. זה הבסיס שכל הצדדים ייצאו מרוצים.
לגמרי, לגמרי.
אז בוא, אתה בנית מערכת, ואתה אומר, רגע, אז אני אפגיש את צחי, או שאני אעשה מפגש כזה שיושבים 20 איש, 30 איש, אצלנו יושבים קבוע 35 איש, וכל אחד 60 שניות מספר את ה... את ה... מה הוא עושה, ועושים קצת איזה חבר מרכזי, איך זה מקדם אותנו? איך הדבר הזה בונה לי את ההמשך שלי, את הקידום שלי, ואיך אני מזה אגיע בסוף לרווחה הכלכלית?
אוקיי, קודם כל, תזכיר לי אחר כך לגבי רווחה כלכלית, אני אגיד לך, אני מרצה על זה, ואחד הדברים שמה שאני מדבר.
תתחיל בזה.
אוקיי, יאללה. אז רווחה כלכלית.
אנחנו זורמים.
רווחה כלכלית, עבורי, זה להיות, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, אני רוצה שיהיה לי 5 מיליון דולר בבנק. בסדר? עבורי זה לא רווחה כלכלית.
זה wrong answer.
אוקיי. זה, עבורי רווחה כלכלית, למשל, זה שאני אהיה מסוגל לקחת חודש בשנה, ולנסוע עם אשתי והילדים, לחול. אוקיי? בלי יותר מדי התעסקות. להיות איתם בנופש פעם בשנה, חודש. חודש רצוף. זה משהו שאני חותר אליו מגיל מאוד מאוד צעיר. עכשיו, הקטע בדבר הזה זה לא רק כסף. וזה ההבדל בין רווחה כלכלית שהיא רק כסף, לבין רווחה כלכלית שגם אומרת שיש לך איזה ויז'ן מסוים שאתה מכוון אליו. והוויז'ן הזה אומר, למשל, שהייתי צריך להכין את העסק שלי לחודש שהוא יכול להיות מנועל בלעדיי, ועדיין שהוא יכניס אותם הכנסות. אוקיי, הוא יגדיל את ההכנסות. זה אומר למשל שהייתי צריך לדאוג לבית מסוים, אוקיי? זה אומר שהייתי צריך לדאוג להמון המון המון דברים, כדי שאני אהיה מסוגל לעשות את זה.
חלק מזה זה התרומה של מה שאני עושה, שאני בונה לאנשים בסופו של יום, למרות שאמר לי איזה מישהו באחד הפודקאסטים שהוא לא מאמין להכנסה פסיבית למילה הזאת, אבל שהוא מביא אותנו להכנסה פסיבית. הוא אמר שהוא לא מאמין בהכנסה פסיבית, ושגם בנדלן צריך קצת לעשות דברים, אבל זה מינימום שצריך לעשות בשביל מקסימום הכנסה. אז זה חלק מהעניין.
אני יכול לספר, אני מספר את זה פה, בגיל 30 בערך אני יכולתי לצאת לפנסיה. עכשיו אני אסביר איך בניתי את זה. בניתי את זה על ידי בנייה של חברה בניית אתרים. שמה שעשיתי זה דבר מאוד מאוד פשוט. בניתי על האנשים אתרים בליסינג. מה הכוונה שלי? אם פעם היו מבקשים על אתר 1,500 דולר, אני בניתי להם אותו ב-1,000 שקלים. אבל 100 שקלים לחודש על האחסון. והם לא יכולים להתנתק ממני. התנתקו כל חודש. הם יכולים להחליט, אני לא רוצה את האתר. התנתקו, אז בעצם אני הפסדתי את 100 שקלים האלה, אבל האתר שלהם גם יורד. אוקיי, הם לא יכולים לקחת אותו ולשים אותו במקום אחר. ובעצם הדבר הזה בניתי תיק של כמה מאות אתרים, אגב, כולם בזכות נטוורקינג. ובעצם ייצרתי לעצמי הכנסה של עשרות אלפי שקלים של אתרים שבעצם אני מאחסן אותם. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד חזק. תחשוב שעכשיו כל חודש, בלי לעשות יותר מדי, עכשיו עבדתי. עבדתי אבל שעה ביום על הדבר הזה. בסדר? בלחץ שעה ביום. ובעצם אתה מייצר לעצמך הכנסה שהיא פסיבית, לא פסיבית לגמרי, ועדיין, הנה, הכנסה של עשרות אלפי שקלים. ובגיל 30 הגעתי למצב שבעצם נכנס 40 אלף שקלים בלי לעבוד. אבל מה זה ייצר לי? ייצר לי את האפשרות לעשות למשל דברים כמו פיזמק ביז, כמו עוד דברים שיזמתי באותה תקופה, בלי לדאוג לכסף. אוקיי? זאת אומרת, אני כיוונתי לדברים יותר גדולים.
אני כאן רוצה לקחת את זה למשהו ביניים, בסדר? עוד לא לרמה שאתה הגעת. אחד הדברים שאנשים צריכים לסגל, ואנחנו לא פה בייעוץ עסקי, אבל אני ככה בניתי את עצמי, אתה יודע, הרי אחד המקומות שלמדתי הכי הרבה מהם, וגם שהקלטתי פודקאסט עם מדבר רם, דיברתי על זה, על כלכלה, ואיך בניתי את עצמי מבחינה מספרית, זאת אומרת, איך ניהלתי את עצמי, אבל כשאתה בונה את עצמך לפי המקורות הכנסה שלך, לפי מה שמייצר לך כסף, ואתה מחלק את הזמן שלך, בייחוד אם אתה עצמאי ויש לך כמה תחומים שאתה יכול לפתח בעסק, ואתה מייצר לך איזשהו תחום, כמו שאתה יצרת, אצלך זה כבר הפך להיות פסיבי, כן?
כן.
ואתה כיוונת לזה, אתה התרכזת על זה, כיוונת, אבל לא כולם יודעים לעשות את זה, או לא לכולם יש את האפשרות, אבל אני למשל הלכתי על כיוון שנגיד אני מחלק את השבוע, אני מחלק כמה ימים על הנושאים שאני מתעסק בהם, כמה ימים אני צריך להקדיש בהם בשבוע. אז אני הולך למשל על הדברים שיוצרים לי את היותר כסף, אני שם יומיים בשבוע, על דברים שעושים לי למשל היום, זה יום של פודקאסטים, אני ביום של הקלטה, אז אני עושה את זה נגיד גם יומיים בשבוע, ויש לי עוד דברים שאני עושה, ואז אתה מייצר לעצמך את הנוחות של מה שאתה אמרת כאן, לקחתי את המקום הזה, שאתה יכול להשאיר לך זמן לפיתוח, אתה יכול לעשות זמן לחלוקה, לעשות דברים אחרים, להקים מערכות אחרות, ליצור תחביבים, ליצור דברים. ואתה אמרת כאן משהו מאוד מאוד חשוב שאנשים צריכים להפנים, ואני לקחתי את זה לעוד מקום, אבל אם אנשים יבינו, אני חושב שבלי קשר לנטוורקינג, אנשים קיבלו פה טיפ רציני מאוד.
כן, בכלל, אני מאוד מאמין בהכנסה שהיא גבוהה. אני מאוד מאמין בריטיינרים, אוקיי? כאילו, לדעתי, עסק שבנוי רק על שעות שלו, זאת אומרת, אני לא עובד, אין לי כסף, בעייתי מאוד. תמיד שאתם, מי שמאזין לנו, שומע, שחושב לעשות משהו, עסק שבעצם פועל, אחד הדברים שהכי כיפים היו לי, זה שאני קם בבוקר ורואה שנכנס כסף בלילה. אוקיי? אין דבר עסקי, יותר כיף מהדבר הזה.
נכון.
ואתה רואה אותי פתאום, עכשיו אני מתיישר פה, כי אני פשוט, אתה יודע, זה כיף הדבר הזה. ובאמת, היו לי לא מעט עסקים שזה בעצם קרה בהם, אוקיי? עשיתי אפיליאט באינטרנט. אז פתאום אתה משווק
מה?
אפיליאט זה לעשות שיווק באינטרנט, אני מוכר בעצם מוצר של מישהו אחר, ומקבל ממנו אחוזים. בסדר? עשיתי את הדבר הזה, הייתי גם די טוב בזה, כי עסקתי בקידום אתרים בגוגל, בצורה מאוד מאוד רצינית באותה תקופה, ותשמע, הייתי מייצר כסף מלמכור מוצר של מישהו אחר, ולא מעט כסף. זה פשוט, זה פשוט כיף לקום בבוקר. אני לא אשכח, אתה יודע, הייתי פעם אצל לקוחה, מכרתי לאתר ב-1,000 שקלים, כמו שסיפרתי, ואז אני יוצא מהפגישה ורואה שהרווחתי 2,000 שקלים בזמן הפגישה רק מאפיליאט. אתה קולט מה זה? אז בעצם צריך, הבנת כאילו שהאושר הגדול הזה בלעשות כסף לא שהוא פר שעה. ולכן אני באמת ממליץ לכל מי שעובד לפי שעות, פשוט תחשבו איך אתם לוקחים את השעות האלה והופכים אותן למשהו שהוא, יש הרבה אנשים שקוראים לו פסיבי, אני אומר שהוא ממש לא פסיבי, הוא פשוט לא לפי שעות. אוקיי, משהו שיכול להימכר באינטרנט. עכשיו, למה זה לא פסיבי? כי צריך שווק את זה. אוקיי, כי אתה צריך להתעסק בזה שיקירו אותך ולבנות אוטוריטה. זה המון 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 שעות, אבל הן לא תלויות שעות שלך. זאת אומרת, אתה יכול בשעה אחת להרוויח כמה אלפי שקלים, ושעה אחת אתה יכול להרוויח גם 100 שקלים.
אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים שאנחנו צריכים את הבורד.
כן.
אנחנו צריכים את החשיבה של איך לפתח את הדברים. זה אחד הדברים שאני ממש עכשיו דיברנו, ואנחנו גם בשיחות טלפון המקדימות של הפגישה הזאת, וגם כאן שישבנו וניהלנו שיחה חצי שעה לפני זה, זה בעצם מה שיש לנו, אנשי העסקים הקטנים, ואתה יודע, הרבה מאלה ששומעים אותנו, זה לא בעלי חברות הייטק ענקיות, זה אנשים, או זה שכירים בחברות, או זה, שמחפשים את הדרך לעשות את החשיבה. אז כאן באמת אני רוצה, אתה יודע מה, אני רוצה ללכת, ואני חייב למשוך אותך חזרה לנטוורקינג, ושבסופו של דבר, בסופו של דבר, רוב האנשים שאני פוגש לפחות בנטוורקינג, אנחנו אנשי עסקים בודדים כאלה, זה אנשים של חברה, של חברות של בן אדם אחד, של שניים, אנחנו רואים שם זוגות, אנחנו רואים שם השותפים, אנחנו נמצאים פה בעסק של שותפים, אנחנו מתארחים פה אצל אלכס וניר, ושזה שותפים, כן?
כן.
ויש כאן גם את יועץ המשכנתאות, את רפי, אבל איך אנחנו, ואלה ששומעים אותנו, יכולים לקחת עכשיו את הפלטפורמה הזאת, בדרך, אתה יודע מה, אמרת, אני צריך לשווק, אני צריך לקדם, עשית כבר, ונתת כאן את הרעיונות, וזה נהדר, איך אני מנצל את הפלטפורמה הזאת, שכמובן, אתה תדבר על ביז, כן? בגלל ש...
כן.
ואני אשמח שתדבר לו, שאני גם חלק ממנה, שהיא יכולה לבנות אותי. זאת אומרת, איך דבר כזה יכול לבנות? אתה יודע מה? יכול להיות שגם מזה יגיעו אחר כך ההשקעות ויגיעו הדברים האחרים שיבנו לנו את העתיד. איך זה בונה אותנו?
אני קודם כל מאמין שאתה צריך להיות במרחב של הזדמנויות עסקיות. ואני מאמין שהמרחב של ביז זה המרחב הכי טוב בעולם, אוקיי? כאילו אם לא הייתי מאמין בזה, אז לא הייתי בונה בזה. אבל זה הוויז'ן, שהוא יהיה המרחב של הזדמנויות עסקיות הכי טוב שיש. עכשיו, מה זה אומר להיות במרחב של הזדמנויות עסקיות? זה אומר שאתה נמצא במרחב של אנשים שחולקים אותך את אותו ויז'ן, להיות עצמאים, להרוויח כסף, לתת ערך לעולם הזה, ללקוחות שלהם. אני למשל מאמין, אתה יודע שאתה עושה משהו, אחד הדברים שאתה עושה את העסק שלך, כי אתה בא לעזור לאנשים, אוקיי? אני חושב שלפעמים אנחנו כעצמאים, אתה יש כאלה שלא אוהבים למשל למכור. אני אומר להם, מה אתם לא אוהבים למכור? אם אתה לא אוהב למכור, זה אומר, אתה לא אוהב לעזור לאנשים. בסדר? זה ברמה כזאת. עכשיו, גם זה לא צריך להיות אגרסיבי. אם אתה עושה משהו שאתה אוהב אותו, ואתה מחובר אליו, אנשים יימשכו אליו כמו מגנט. בסדר?
אתה משדר את זה.
אתה משדר את זה. נכון? אתה משדר ביטחון במה שאתה עושה. אתה משדר ביטחון בזה שאתה בא לעזור לאנשים.
כל דבר שאתה עושה בחיים, גם בזוגיות שלך, כל דבר שבא ממקום של טוב ואהבה, ובלי אגו ובלי כל הדברים הרעים האלה,
כן.
זה משהו שמשדר, אני רוצה להיות עם אותו בן אדם. אנחנו איפה, אתה יודע מה, גם במקומות, ואתה יודע מה, לפעמים אנחנו, אנשים אנחנו טועים, כן, אז אולי זה המקום, ודיברנו קודם,
כן.
שלפעמים גם צריכים, האווירה הזאת שאנחנו נמצאים בתוך קבוצה כזאת, שבעצם רוב האנשים בבי זה נטולי אגו. אני חושב שרוב מכריע, אז אתה גם נכנס לזה, אתה לומד את זה, אתה לומד שאתה אחד בין שווים, ורק אתה צריך ליצור את ההזדמנות.
אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו מלמדים בבי זה שמתחרים, אנחנו לא מתחרים, אנחנו קולגות. אוקיי? זאת אומרת שאם למשל יש עכשיו שני עורכי דין בתחום המקרקעין, או שני יועצי משכנתאות, הם בעצם הופכים להיות ממתחרים לקולגות. הם ממש מתייעצים. מה אפשר לעשות עם קולגות? אפשר להתייעץ את המקצועית, אפשר לבנות לקוחות משותפים, אפשר לצאת לפרויקטים משותפים, אפשר לצאת למכרזים משותפים. אתם בעצם הופכים להיות יחידה הרבה יותר גדולה. עכשיו, עם מתחרים אתה לא יכול לעשות כלום.
אתה יודע, אתה אומר פה משהו חשוב, שאני לפעמים אומר שאין לי מתחרים ואני לא מתחרה, אנשים חושבים שאני, סליחה, איזה נוט גדול, שאני אחד שכאילו אני מעל כולם. לא, לא, זה ממש לא. א', אני לא עסוק בתחרות עם אף אחד. ואז קל לי לקבל גם את ה-so-called מתחרה, שהוא בעצם קולגה. ואז אני גם, אני מתייחס לעצמי ולעשייה שלי, ומשם אני רוצה להיות הכי טוב, ואז באמת זה חלק, ואתה יודע, זה משהו שבאמת, אני מרגיש איך זה גם נהיה יותר טוב ויותר חזק, גם עם אנשים חדשים שנכנסים לי, זה שאני פוגש, איך הם מבינים, אל תבוא ותעשה אבו עלי, אלא גם אם יש מישהו באותו קבוצה, באותו משבצת שלך, תזרום איתו.
בגובה העיניים, בדיוק. זה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב בכלל בעסקים, להיות בגובה העיניים, לא להתפלצן על אנשים, ולא לחשוב שאם עשית משהו, תמיד יש מישהו שעשה יותר ממך. ובסוף הדרך אנשים מתחברים לאנשים שמדברים בגובה העיניים. זה משהו שאני מאוד מאמין בו. בוא רגע, דווקא ניקח את העניין הזה של נטוורקינג לתחום ההשקעות נדלן וכל מיני דברים בסגנון הזה. אז קודם כל, אתה בתור מי שמלווה משקיעים, מה שאתה צריך זה שאנשים ידברו בעולם עליך, נכון?
חד משמעי.
יופי. אז מה שבעצם אתה בונה היום בביז, ואתה שנה וחצי, ואני תמיד אומר שנטוורקינג זה לא שנה ולא שנתיים, זה מלווה אותך, יש לי חברים בביז מעל 10 שנים ו-13 שנה, לא מעט מהם, אגב, מאות אנשים הפעילים, הם נמצאים מעל 10 שנים בביז, זה משהו שנתון שאני נכנסתי אליו, הייתי בשוק. מעל 200 איש פעילים היום ברמה יומיומית בביז, שמעל 10 שנים חברים בביז. זה מדהים.
ואני יכול לספר לך איזה גאווה יש להם. זאת אומרת, שאתה מתחיל שיחה עם בן אדם שהוא ותיק, כן. לפני שהוא אומר, קוראים לי ככה, הוא אומר, אני כבר 10 שנים ויותר בביז.
אגב, יש אחד שעדיין מאמינה שהיא לפניי בביז.
אה, באמת?
כן. כל פעם שאנחנו נפגשים, היא אומרת 14 שנה, ואני אומר לה, לא, 13 וחצי. כאילו, את לא. אז יש באמת אנשים שמתמידים בזה. כל העניין זה להתמיד, כל העניין זה לפרגן, להיות בנתינה, וליצור את הרשת קשרים. אתה אגב עושה אותה מצוין עם הפודקאסט, זה הכלי שאתה בחרת בו, גם כדי לפרגן לאנשים, אבל גם כדי ליצור לעצמך שם ולרתום אנשים אליך. עכשיו אני אומר לך שבמשך הזמן, ככל שאנשים יכירו אותך, ככל שאנשים יתחברו אליך, ככל שאנשים יאמינו בך, ככל שאתה דרך אגב, אחד הדברים שאני הייתי רוצה לראות ממך, אפשר להגיד פה?
ברור.
אחד הדברים שהייתי רוצה לראות ממך, זה שתראה לנו גם את הלקוחות שאתה מלווה אותם, ותספר לנו את סיפורי המקרה שלהם, ברמה שכל הארגון שומע אותם. זאת אומרת, אם עכשיו לקחת זוג, או לקחת איזה בחור בגיל 40, וליווית אותו, ויצר בזכותך הכנסה פסיבית של 4,000, 5,000, 10,000 שקל, שהוא יתחיל לקבל את הפירות מהם אפילו בגיל 60, בסדר? אני הייתי רוצה שתספר לנו על זה. תספר את התהליך שעשית איתו. וזה...
אז, יכול להיות שאני יכול לספר את התהליך. אתה יודע, אני רציתי כמה פעמים להביא אנשים כאלה, ואנשים לא רוצים להיחשף. אתה יודע, בכל זאת שומעים את הפודקאסט הזה, הרבה מאוד אנשים. אתה יודע, גם הרבה פעמים רוצים להזמין אותי לטלוויזיה, אני בקשר עם ערוץ 2, וחלק ממה שהם מבקשים זה...
תביא איתך את הלקוחות.
תביא לקוחות שיחשפו, והלקוחות לא מוכנים, ואני מבין אותם, שאני למשל, לפני כמה זמן, ביקשו ממני להגיע לתוכנית חיסכון, וקרן מרציאנו התעקשה שאני אגיד בתוכנית כמה נכסים יש לי, ואני לא הסכמתי. אני לא הסכמתי, אז היא הזמינה מישהו אחר. אתה יודע, כל אחד יש לו את הרגעים, אתה יודע שאתה רוצה לשמור, נכון? אני מאוד חשוף, אני מאוד מדבר, אני גם אומר לאנשים בהרצאות שלי ובקורסים שלי, שמע, אני מספר על מה שאני עשיתי, ושאחרת לא היית בא אליי. אם אני לא אגיד
נכון.
איזה נכס קניתי, אז מה אני שווה? כשאתה מספר, עכשיו אתה סיפרת בגילוי לב, אפילו על מספרים והכל, למה אתה מספר? ושאתה אומר, וואלה, זה היתרון שלי, זה מה שאני יודע לעשות, זה אולי גם מה שאני יודע לעשות לך. אבל יש מקומות שאתה אומר, רגע, עד כאן, יש גם דברים שהם שלי, אז יש לי בעיה, אבל אני מקבל את ההערה הזאת, מקבל, ומפה אני הולך לספר את זה, ואני אבנה באמת כמה פודקאסטים עם הסיפורים האלה, אני, וברוך אני, השם, עשיתי טוב.
אני למשל, בביזמק, מה שהייתי עושה, בגרוכה למשל, הייתי הולך, ואתה יודע, אני גם לפעמים מייעץ לאנשים ב-60 שניות שלהם, אל תספרו מה אתם עושים, תספרו מה עשיתם, למישהו. זאת אומרת, אפילו הייתי, יש למשל תאר שאני עכשיו מעצב בפנים, בסדר? יכול להיות ששומעת אותנו עכשיו מעצב בפנים, ואת רוצה להדגים לאנשים מה היה השבוע שלך, הדרך הכי טובה לשווק את זה, זה לא לספר, זה להראות בתמונות מה היה לי. היום, ביום ראשון, הייתי בפגישה עם לקוח ככה וככה, על דירת 3 חדרים. ביום השני, עשיתי תוכנית לווילה, הנה התוכנית שעשיתי. ביום השלישי, הייתי במפגש עם ספקים. עכשיו, מה זה נותן לי כתור מי שמשווק אותך? קודם כל, אני מבין שאת עובדת. אוקיי? אני מבין מה את בדיוק עושה ובאיפה את נוגעת, בלי שממש תמכרי לי. זאת אומרת, בלי שתרצי, אני כבר אטום אליך. כי גם ראיתי דוגמאות.
מה שאתה אומר פה, ואתה יודע מה, אתה עושה לי סדר, אתה יודע מה היה שווה לי לעשות את הפודקאסט רק בשביל זה, מעבר לפגישה הכיפית איתך, שחיכיתי לה מאוד, ואני אומר, שאני חושב על חידוד המסר עכשיו, זה בעצם... תביא את הקטלוג שלך, תביא את הקטלוג של העשייה, תראה את התוצאות של העשייה שלך.
נכון.
ושאחת הבעיות, וזה רציתי להגיד לך, אחת הבעיות שלי, ואולי זה מסר שצריך להעביר יותר בקבוצות, זה אני אומר לך, יכול להיות שאתה צריך להיכנס ככה לביקור בקבוצה, כאילו בכל קבוצה לבוא אורח, ולהגיד חבר'ה, זה מה שתעשו, להגיד ליושב ראשים, יושבי הראש, סליחה, אולי לנו, יש לנו פגישה גם סגנים, אני סגן הרי. אז שבעצם שאתה מספר מה עשית, הרי מה הבעיה שלי? אם אני עכשיו יושב איתך ואני לא מכיר אותך, אבל אני יכול להתרשם שאתה בן אדם מאוד נחמד, ואני יכול לשמוע שאתה עורך דין, ואתה בן אדם שנכנס לי ללב ואני מתחבר ונראה לי אמין והכל, אבל אני לא יודע מה אתה יודע לעשות. אני לא יודע מי אתה, אתה יכול לספר לי סיפורים. ואת החוויה לא חוויתי. בעשייה שלך. אם אני פוגש או לקוח שלך שהבאת לפגישה כאורח,
נכון.
והוא מדבר עליך, אבל מאמיתי, לא שאתה בן דוד שלו. או אם אתה הבאת ומעצבת, כן, כקטלוג, יכול להיות שגם אני צריך להזמין למפגשים שלי, יכול להיות שאני צריך להזמין לקוחות שיספרו מה הם חוו. אפילו אם הם לא מתאימים להגיד, במיוחד אם הם כן, הם יכולים גם ליהנות מזה, כן? זה יכול להיות אחרת.
בטח. זה גם כל הכוח היום של האונליין, שבעצם בן אדם לא צריך עכשיו להשקיע ולסוע לאיזשהו מקום, פשוט פותח את הזום. אגב, מה שאתה עושה, ברגע שאתה מביא מישהו, הוא לא חייב להיות איש עסקים, או יכול להיות שכיר באיזשהו מקום, שבא ועכשיו נכנס למפגש נטווקינג, הוא ייהנה הרבה יותר ממך. דרך אגב, למה קודם כל נחשף לעולם אחר? אני מכיר כמה אנשים, אגב, שנהפכו לעצמאים אחרי שהיו במפגש נטווקינג הראשון שלהם. הם בעצם ראו ואומרים, וואו, בוא נה, תראה איזה עיסוק מגניב יש לו, בוא, תראה. ופתאום הם מבינים שהמרחק בין להיות שכיר לבין להיות עצמאי הוא מרחק מאוד מאוד קטן, והרבה אנשים לא עושים את זה כי אין להם את האומץ לעשות את זה. ופתאום הם מבינים, וואלה, יש אנשים שכן עושים את זה ואני לא שונה מהם, אין שום ספק שאני יכול לעשות. עכשיו, אותו לקוח שלך שיבוא ויספר עליך, הוא בעצם עכשיו נחשף לעוד 30 בעלי עסקים. והסיכוי שהוא יחבר אותם הוא הרבה יותר גבוה מכל דבר אחר. אז זה מפגשים, פעם היינו עושים מפגשים, זה נקרא מפגשי אורחים. מפגש שהוא סגור, כל אחד מביא חבר או לקוח או ספק שלו, ובא למפגש, ואז אתה פוגש 30 לקוחות או ספקים, זה יכול להיות בכל מיני תחומים, זה יכול להיות, היה מישהו שהביא ילד, אוקיי? שהוא היה בעצם הלקוח, עושה לו ליווי לילד הזה, אוקיי? משהו של התנהגות, הביא את הילד, שיספר על מה שהוא עשה לו, אתה יודע איזה מרגש זה היה?
אין ספק.
אתה יודע איך הילד נתרם מהמפגש הזה? זה אדיר הדבר הזה. אז הנה, רעיון למפגש הבא שלכם.
אנחנו כבר את שלנו עשינו, אבל אני חושב שכולם צריכים לקחת מזה, כולם צריכים לקחת מזה, שזה גם בלי קשר לנטוורקינג, זה הדרך הנכונה לקדם את העסק שלך, לקדם את ההכנסה שלך, ושאנחנו מדברים כל הזמן על כלכלת משפחה, מדברים על הכל, אבל בוא נעשה פיתוח. הרי אחד הדברים שחסר לנו, לא, אני לא מדבר כרגע על הסחירים, למרות שאני לוקח מפה משהו שגם אמרת, זה שאנחנו יכולים לייצר, אנחנו רוצים לייצר על אותו יחידת זמן שלנו, אנחנו רוצים לייצר יותר כסף. קודם כל, נתת כבר כמה טיפים מצוינים לעניין. שלקחנו את זה לתחום הנטוורקינג, אמרת, בוא, אני יושב עכשיו בבית, במיוחד עכשיו, כן? למרות שאנחנו בעד גם המפגשים הפיזיים, כן? אני שומר עליך, בגלל שיש לך עדיין קבוצות פיזיות. ומשם להיבנות ולהרחיב את ההכנסה שלך, תוך כזה זה שאתה ממשיך ועושה את הלימודים שלמדת בקורונה. אז למעשה גם השכיר יכול ללמוד תוך כדי זה, שיכול להיות שהוא יכול להיות שכיר כל היום, ובשעות הנוספות שלו, זה בתכנון זמן נכון.
מייצר לו עוד הכנסה, ממשהו שהוא רואה.
מייצר עוד הכנסה. והכלי שלו יכול להיות באמת הנטוורקינג, ואז אתה אומר, רגע, אז בוא נביא גם את השכירים לנטוורקינג.
נכון. מי שיש לו שאיפות להיות עצמאי, בהחלט יכול לעשות את זה. אני מכיר לא מעט אנשים שעשו את זה. אגב, הייתי פעם בקבוצת נטוורקינג, שמישהי שהגיעה הייתה בין עבודות, והיה אג'נדה כזאת להביא מישהו בין עבודות למפגש, כדי שיקבל כל מיני, ונעזור לו למצוא עבודה. ובסוף היא פתחה עסק, עוסק עצמאי, והיום היא בעלת הוצאה לאור אחד מהגדולות שיש. פשוט היא גילתה שאפשר לעשות את זה, יש לה כישרון עצום בכתיבה. היא התחילה בהתחלה לכתוב סיפורי חיים, לאט לאט הפכה להוצאה לאור, והיא ניתה הוצאה לאור מפלצת. הכל כתוצאה מזה שהגיעה כמופתלת למפגש נטוורקינג, זה מטורף. עכשיו, זה מתייחס אבל למה שאמרתי מקודם, להיות במרחב של הזדמנויות עסקיות, לא משנה מה, אתה שכיר, בגיל צעיר, בגיל מבוגר, לא משנה איפה. אתה צריך להיות במרחב שיש שם הזדמנויות עסקיות, שיש שם אנשים מעניינים, שיש שם אנשים פתוחים בראש. בדרך כלל מרחב נטוורקינג זה אנשים שהם קצת יותר פתוחים בראש, ומסוגלים בעצם, הם באים באמת עם לב טהור לנתינה ולעזור, ולמרחבים האלה אתה צריך להיות.
יפה, אז גם המרחבים האלה, ואמרת את זה גם קודם, שאמרת על מה שאני עושה, ואני חושב שבאמת, אחד המקומות שחשף אותי הכי הרבה בתוך ביז, זה באמת העשייה שלי בפודקאסטים ובזומים. אני חושב שהפודקאסטים, שבהתחלה דרך אגב, אני מקווה שאתה זוכר את השיחה שהייתה לי, שאמרתי שהזמנתי אנשים באחת הקבוצות, לבוא להצטרף אליי, ואנשים לא הבינו את התרומה של הפודקאסט לנטוורקינג.
כן.
ואני חושב שהיום כבר מבינים שהפודקאסט זה אמצעי נהדר לנטוורקינג. הרי מה קורה בפודקאסטים, בייחוד בשיטה שאני עושה את זה? למעשה אני נותן במה, ויכולים להעיד אלה שכל אלה שהתראינו, אני נותן במה לאנשים אצלי בפודקאסט. למעשה, מי ששומע אותך עכשיו, בוא נדבר על הפודקאסט שלנו, בסדר? Okay. נדבר על אחרים. מי שעכשיו נחשף אליך אצלי בפודקאסט, ושומע על ביז, ושומע על הכל, הוא מחר יכול לבוא, זאת אומרת, אני שיווקתי אותך בעצם דרך הפה שלך, אתה דיברת,
נכון.
אתה שיווקת, אני עזרתי לך בשיחה, ואתה סיפרת את הסיפור שלך, והגעת לאנשים שאני בעצם מכיר אותם, או שאני מגיע אליהם בדרך כלל, אבל היה להם את ההזדמנות להתרשם ממך, היה להם את ההזדמנות להכיר אותך, ובסוף השם שלך והזה, במקרה שלך, אני אשים את הטלפון של ביז, או איך מצטרפים לביז, אני אשים את הקישור אצלי באתר, או שאצל אנשים אחרים, הרי אנשים נחשפים, וזה סוג של נטוורקינג, אבל שם יצרתי גם מקום שאנשים ירצו להגיע אליי, ואולי באמת יציעו לי הצעות עסקיות.
כן, אני חושב, קודם כל, תסתכל רגע, אתה הולך היום מפה, אתה הולך לראיון אצל מישהו, מביז, שבעצם...
מישהו אצל אסף מליחי.
אצל אסף מליחי הגדול, והוא בעצם עשית לו ראיון בפודקאסט, והיום הוא מזמין אותך לתוכנית רדיו שלו.
ובדרך הפנינו, אני הפניתי אליו גם לקוחות.
מדהים.
וקיבלתי כבר פידבקים של לקוחות מרוצים, ועכשיו הוא... בודק להפנות אליי, וזה הופך להיות
בדיוק.
תהליך של עשייה.
אז בעצם בעזרת כלי, קודם כל אתם נמצאים באותו מרחב עסקי, שנקרא ביז מקביז, הכרתם משם, ותסתכל איך אתה לקחת את זה ביוזמה שלך, ומינפת כלי שיש לך, כלי הפודקאסט, לקחת אותו ומינפת אותו הלאה לקשרים עסקיים, וזה מבחינתי מדהים. עכשיו כל דבר כזה שאנשים עושים, אתה יודע, יש כאלה שיש להם, לא יודע מה, אתר של כתבות או כלים אחרים, באים, עוזרים אחד לשני, בסוף זה מביא עסקים. בסוף. זה אנשים שוכחים שזה תהליך, שזה לא מיום למחר. יש לי עכשיו מישהו בביז, הוא מחפש תוצאות, תוך שעה, למה לא קיבלתי עדיין לקוח? כאילו, אמרתי לו, תקשיב, זה לא עובד ככה, זה לא פלטפורמה. כן. זה לא פלטפורמה פרסומית, זה פלטפורמה שאתה צריך לעשות משהו כדי לקבל משהו. אבל ברגע שאתה עושה, אתה מקבל.
אתה יודע, זה מוטיב שחוזר בכל הפודקאסטים שלי, בטח בכל האחרונים, המילה הזאת שאין אינסטנט. אתה יודע, אנשים צריכים, ואני שמח שזה חוזר, שבאמת אחת הבעיות היום אצל הצעירים, שאין סבלנות.
נכון.
אין סבלנות. וגם פה, שעשיתי פודקאסט, במבנה שאנחנו נמצאים עם אלכס, וכבר שאנחנו נשמיע, שהפודקאסט הזה יעלה, כבר ישמעו את הפודקאסט עם אלכס, וגם עם אחרים, אנשים צריכים להבין שהצמחת שורשים זה משהו שלוקח זמן.
נכון.
זמן שמכירים אותך, זמן שזה... נכון, אנשים היו רוצים שזה יקרה יותר מהר, אז אתם יכולים לעשות מפגשים כל יום, אבל צריכים גם זמן לעבוד, צריכים גם זמן לדברים אחרים.
אגב, זה גרוע מאוד. אני אסביר רגע למה. בכלל, בכל דבר שאתם עושים, אני קורא לזה תהיו ב-100% שלכם, לא יותר ולא פחות. זאת אומרת שאם אתה הולך עכשיו למפגש כל יום, אתה שורף מהר מאוד את המנוע. ואני נתקל בזה הרבה מאוד פעמים. רק אתמול הצלתי מישהו, שפשוט אני אומר הצלתי, אני לא אומר את זה סתם, מישהו שמקבל המון עבודה בביז, אבל הוא נשרף. אחרי 5 שנים, הוא בא אומר, לא, אני צריך לעשות הפסקה עכשיו שנה. אני אומר לו, רגע, אבל מה עם העסק שלך? אתה מקבל עבודה, 90% מהעבודה שלך זה מביז מקביז. ולא מעט אנשים. הוא אומר לי, תשמע, אני מבין את זה, אבל אין לי כוח יותר לנטוורקינג הזה. עכשיו אני...
אבל אני לוקח את זה עוד צעד אחורה. איך לא יצרת מכל אלה שכבר עשית איתם עסק ריטיינר?
אז הוא במקרה לא כל כך יכול, הוא צלם, ובאתי ואמרתי לו, תקשיב, אתה יורה לעצמך בראש, כאילו, מה אתה עושה? ואז שאלתי אותו, מה הבעיה שלך? הוא אומר לי, תשמע, אמרתי לו, מה, אתה מרגיש שאתה בא לך, כבר אתה לא מסוגל? הוא אומר לי, כן, כמה אני כבר יכול? אמרתי לו, תוריד רגע את הרגל מהגז. ואז הוא אומר לי, אוקיי, שכנעת אותי, אני אוריד את הרגל מהגז, אני אלך למפגש פעם בשבוע. אני אומר לו, זה נקרא להוריד את הרגל מהגז? הוא אומר לי, כן, אני הולך כמעט כל יום. ואז הבנתי מה קרה, הוא שרף את המנוע, הוא בעצם לחץ על הגז, ב-200 כמש כל הזמן, ובסוף נשרף המנוע.
תקשיב, כל דבר שעושים יותר מדי,
כן.
בסוף הוא מכביד.
צריך להיות לזרום ליד,
כל
בחיים.
כל החיים צריכים להיות במידה.
נכון.
כל דבר שצריכים לעשות במידה, ועוד פעם, בן אדם צריך לחלק את הזמן שלו, חלק בשיווק, חלק בעשייה, חלק בפיתוח, צריכים ממש לבנות את התוכנית, וזה לא אנחנו כאן צריכים ללמד אותם, למרות שאנחנו, מה שאנחנו כאן מעבירים את המסר, זה לא כיועצים עסקיים, אלא כאנשים שבנו עסקים שלהם, כל אחד ב10 אצבעותיו, ואנחנו יודעים מה בנה אותנו, ואני עוד מחפש מה חסר לי, כן? אבל אני חושב שגם אתה, כל הזמן אנחנו לומדים.
כולנו מחפשים
כל הזמן אנחנו לומדים, ואני חושב שהמסר הוא מאוד מאוד גדול, ואתה יודע, ככל שאני ככה, אתה יודע, אנחנו חשבנו לפני ההקלטה, חשבנו על מה אנחנו הולכים לדבר, בגלל שאתה יודע, בכל זאת, לדבר על הקשר בין הנטוורקינג, למרות שאתה על נטוורקינג, יכול, אני עכשיו מפעיל אותך, אתה יכול לדבר עד עוד חודשיים, ואני לא אעצור אותך, אבל איך זה מתחבר, איך זה מתחבר לבנייה, בעיקר של החיים לצורך ההשקעה, ואני אומר, שאתה לקחת את זה לכיוון שבעצם מי שהקשיב לנו עכשיו, מעבר לזה שיודע שכדאי ללבוא לביז מייק ביז ולהכיר אנשים ולהתחבר לאנשים שאמרת שיהיה להם במרחב, להיות במרחב העסקי, ואתה יודע, כל הספרים שאתה קורא על התפתחות עסקית, אתה לומד, תתקרב ותצמד לאנשים שמצליחים. אז... אבל עוד פעם, אתה אמרת רגע, אבל תהיה בסביבה של ההזדמנויות, וזה כל כך נכון, וגם אמרת עוד טיפים נוספים, ואני יכול לשבת איתך, משה, עוד 10 שעות, וזה מרתק, וברור לי למה אתה מצליח, וברור לי למה אני שמח שאני בארגון.
איזה כיף. כיף שאתה בארגון.
תודה רבה. אני לא חשבתי אף פעם שאני אתמיד בארגון, ואתה יודע, התארחתי בארגונים אחרים, ועדיין, אני לא מתבייש להגיד, אני עדיין מוזמן כל פעם בתור אורח, הרי אני נטוורקר בנשמה שלי, אני עולה במעלית, לא סתם אני אומר במעלית, בגלל שזה אמיתי, הרי אומרים תמיד תיתן את ה-60 שניות של המעלית, אני עומד בתור, אני עושה נטוורקינג, אני בא אליי שליח להביא לי, להביא לי משהו, הוא יוצא עם השם של הפודקאסט שלי, תשאל את הדבר שלי, אם הוא לא בא להתייעץ איתי, הנה, אתמול היה אצלי מישהו שבא למדוד אצלי משהו, אוקיי? הוא יצא עם זה, שכבר באוטו שמע את הפודקאסט וכבר שלח לי מחמאה, ואם תשאל את השליח שמביא לי את הקפה מאספרסו קלאב, אז הוא כבר, כל פעם שהוא מצלצל להביא לי קפה, הוא ספר איזה פודקאסטים הוא שמע, ובעצם זה בלב שלנו, זה בדם שלנו, והיום למדתי ממך פרק נוסף, אז משה, תודה רבה ענקית שפינית הזמן, תודה שהקמת את הארגון הנפלא הזה, ואני חושב שאנחנו נמשיך מעבר להיות חלק מהארגון, אנחנו נמשיך בחברות.
לגמרי.
ותודה על כל העשייה ולכולכם. אני חושב שזכינו לשמוע את מי שעושה ועושה מצוין, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
תודה רבה 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 לך ולכל המאזינים.